ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף מם דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מלמעלה בדף מם דלת. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. ושם כתבנו, עבדו של ישראל שהגיע לידי גויים בדרך אחרת ממכירה רגילה, מה הוא שיצא לחירות? כידוע, וכמובן, בשוע הקודם דיברנו על אדם שמוכר עבדו לגוי, אז העבד הזה יצא לחירות. כמובן, אם פודים את העבד מדי אותו גוי שקנה אותו, העבד לא חוזר לאדונו, אלא יוצא לחירות. ודהיינו, הופך להיות בן חורין, ישראל גמור. כאן אנחנו מדברים על הגעה לגוי, אבל לא בדרך מכירה. שתיים, מכירת עבד לזמן. זמני. מחירה, שלוש, מחירת העבד לעקום ושיער לעצמו דברים כמו חוץ ממלאכתו. הקונה במקרה כזה אינו רשאי להעביד, לשבד את העבד למלאכה, כי הבעלים הראשונים היהודי השאיר את זה לעצמו. אבל אז למה, לאיזו מטרה כן נחשב מחירה? אז הוא, משל, הוא מחר את העבד כדי שהוא יביא ילדים עם השפחה של אותו גוי, למשל. כעת הגמרא, תנו רבנן, גבעו וחובו. הגוי גבה את העבד מהישר שהיה חייב לו כסף, הישר לא שילם לו מזומנים, אז הגוי גבה את העבד של הישראל, או שלקחו סיקריקון, לא יצא לחירות. מה זה לקחו סיקריקון? אנחנו נסתכל ברשי. סיקריקון, בשעה שישראל מופקרים להריגה, ואמר לעובד כוכבים, סע קרקע זו, או עבד זה, והניחני. אז העבד הגיע לידי הגוי, אבל לא בדרך מחירה, אלא דרך אונס. אז במקרים האלו לא יצא לחירות. אני חייב ללמוד יחד איתכם גם רשי הקודם בחובו, שדיברנו על כך שהגוי גבה את העבד בחובו שהיה לו על ישראל, והוא לא מכרו לו ולא לבא עליו. העבד לא היה מיועד, כמו שבמקרים אחרים אנחנו דיברנו על זה גם בעבר, אפוטיקי. הוא לא היה מיועד לשם גביית החוב. הגוי בא ואמר, תראה, אתה לא משלם לי, אז אני לוקח את העבד. בשני המקרים האלו, כשמגיע האפשרות לפדות את העבד, לא יצא לחירות. כי זה אונס, ואין מה להטיל על הבעלים את הכנס שלמדנו בעבר על אחד שמוכר יוזם מחירה לגוי. זה כבר סיפור אחר, זה החזל הטילו כנס נגד זה, כי בזה שאתה מוכר את העבד לגוי אתה מפקיע אותו ממצוות. העבד הרי ידוע שהוא חייב במצוות כמו אישה, וזה שאתה מוכר את העבד לגוי, אז הוא לא יכול לשמור את המצוות שלו, אז על זה הטילו כנס. אבל לא במקרה כזה שהעבד נפרד מהבעלים היהודים בעל כוחם. הגמרא כעת שואלת, ובחובו לא? לפני כן היה נשמע שגבייה בחוב לא נחשב כמו מחירה. עכשיו בואו נראה סתירה לכך, ורמיני, הרי שאנסו בית המלך גורנו. המלך בא ולקח תבואה נגד רצון הבעלים היהודים, אז אם בחובו, אם בית המלך גבה את התבואה בגלל שאותו יהודי היה חייב לו חוב, חייב לעשר. זה כמו יהודי שמוכר תבואה אפילו לגוי, אז היהודי חייב להפריש ממנו תרומות ומעשרות. אם באנפרות פטור מלעשר, אנפרות רש"י אומר הפסד. אז אם העברת התבואה של היהודי הוא בדרך הפסד, אז הוא לא חייב להפריש מעשרות. אז מה אנחנו רואים פה? שגבייה בחוב זה כמו מחירה, ועל כן היהודי חייב להפריש את המעשרות על אותה תבואה שבית המלך גבו בחוב. הגמרא עונה, זה שונה. שאני התם בעניין המעשרות, מה שלמדנו עכשיו שבית המלך גבו ממנו את התבואה וחייב להפריש על זה, דקה משטרשי לי, היהודי נהנה מזה כי בכך הוא פורע חובו. עכשיו אנחנו נחזור על מה שאמרנו עכשיו דרך רש"י, דקה משטרשי לי, הרי נהנה מהם שפורע חובו, וכך לעניין איסור חייב בעשר. אתה יהודי, יש לך תבואה, אתה נהנה ממנו, אז תפריש מעשרות. ומי הוא? גבי עבד, כנסה הוא, כנסה משום מחירה היא. זה שאמרנו שהמוכר עבדו לעקום, העבד יוצא לחירות, זה בגלל כנס שטילו על יהודי שמוכר. זה משהו מאוד ספציפי, מאוד מכוון, מאוד פרטני. וזה לא מחר מדעתו. מה שלמדנו מקודם, גבור בחובו, היהודי לא מחר, הוא לא יזם את העברה הזאת, הוא לא יזם את זה כמו שאדם יוזם מחירה, אלא שלא לרצונו גבור. והמי נכנסי. ולכן אין הטלת כנס על הבעלים. אנחנו חוזרים לגמרא. תשמע, דיאם רב, המוכר עבדו לפרהנג עובי כוכבים, יצא לחירות. לפי מה שמשתמע מרש"י, זה סוג של אונס. ובכל זאת, העבד יצא לחירות. דהיינו, אם מצליחים לפדות את העבד מהמצב הזה, מהפרהנג, ורש"י כותב פרהנג, מציק ושם עלילות ומכרו לו בדמי אנפרותו שהליל עליו. אולי זה דומה, אני לא בטוח, לא ירדתי עד הסוף, אבל אולי זה דומה למה שאנחנו קוראים סחיטה באיומים. אז זה סוג של אונס, ובכל זאת אנחנו רואים שהוא יוצא לחירות. הגמרא עונה, התם במקרה הזה האבי לי לפייס, היה לו לפייס אותם מציקים בדבר אחר, ולא פייס, הוא לא בחר נגיד לפצות אותם, לשלם להם, היום קוראים לזה דמי פרוטקסון, לשלם להם מזומנים. לא, הוא לא, אלא הוא בחר למסור את העבד במקום, ולכן זה דומה למחירה שאדם יוזם מדעתו. גופה, אמר רב, המוכר עבדו לפרהנג עובד כוכבים, יוצא לחירות. שואל תרומה, מה הווה לי למעבד? תשובה, כאילו, מה היה לו לעשות אחרת? תשובה, כמו שאמרנו מקודם, הווה לי לפייס ולא פייס. היה לפייס את אותו פרהנג בדבר אחר, והוא לא עשה כן. פה, בגמרות המסוימות, אתם רואים סימון חדש, סימון שדומה לכתר, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה סדרה של שאלות בעניין מכירת עבד לעקום. הגמרא, באי רבי ירמיה, מכרו את העבד ל-30 יום, מהו? דהיינו לאחר 30 העבד יחזור ליהודי, מה הדין לגבי יציאה לחירות? תשמע, דיאמר רב, המוכר עבדו לפרהנג, עובי כוכבים, יצא לחירות. ההווה מינה כעת, שזה גם כן מכירה עד זמן פלוני, ובכל זאת יצא לחירות. אבל הגמרא דוחה, הטעם בפרהנג עובד כוכבים שאינה חוזרת. מחרו, נקודותיים, אתם רואים, הוספנו, כי יש כאן כמה דוגמאות. חוץ ממלאכתו, חוץ מן המצוות, מהו? חוץ משבתות וימים טובים, מהו? לגר תושב, נישא מומר, מהו? לקוטי, מהו? טוב, רק, קראנו ברצף רק כדי להעביר את, את הצליל של העניין כאן, אלא כל דבר צריך הסבר. אז הדבר הראשון, חוץ ממלאכתו, מהו? ורש"י אומר, חוץ ממלאכתו, גופו קנוי לך, לקונה, ובבד שלא תשתבד בו, שלא מכרו, אלא להסיעו לשפחתו, לבלדות. תהשת במחירה כזאת, לא מפקע ממצוות לחלל שבתות, אינמי, מכרו למלאכתו חוץ משבתות וימים טובים, מהו? גם זה סידור אפשרי, שהישראל מכר לגוי את העבד שלו, אבל לא לשבתות וימים טובים, אז במילא הוא לא מפקיע אותו ממצוות בצורה כזאת. אז, ואנחנו הזכרנו כבר היום וגם בעבר שהדין שיצא לחירות זה בגלל הטלת כנס על המוכר שהוא מוכר את עבדו לגוי ומפקיע אותו ממצוות לגר תושב. זה אחד מהדוגמאות ושאלנו מהו, מה זה גר תושב. זה גר תושב, זה גוי שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים, אבל הוא ממשיך לאכול נבלות. מה הדין? וגם הזכרנו אדם שמוכר את עבד שלו בישראל, מומר, מהו? לקוטי, מהו? פשוט, אנחנו חוזרים לגמרא, פשוט מהחדה. היה כאן רשימה של שש שאלות, בואו נפשוט אחד מהם. הייתי אומר, נפשוט אחד מהם, דהיינו מספר 4, מחיר לגר תושב, באופן חד משמעי, אבל במקור שאתם רואים במסגרת שתי שורות הבאות וחצי, תהיה חסות גם למקרים נוספים. אבל מבחינת תשובה חד משמעי, אחד מהם, דהיינו מספר 4, והנה, מה כתוב? גר תושב, הרי הוא כעובד כוכבים. ומה זה אומר? זה אומר שאפשר להוציא אותו מאותו גר תושב על ידי נגיד פדיון, הוא יצא לחירות, אותו עבד. קוטי, זה היה מספר 6 ברשימה של השאלות. וישראל מומר, זה היה מספר 5. אמרי לה כעובד כוכבים, ואמרי לה כיסא הזה, אי אפשר לומר, זה פשוט, כי זה שנוי במחלוקת. אז לכן, הגמרא אמרה מקודם, פשוט מאחדה. אז היינו, השאלה הרביעית, דליאל. בא מיני, מרב עמי, עבד שפיל עצמו לגייסות, ואין רבו יכול להוציאו, לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים, מהו שיטול את דמיו? האם היהודי רשאי לקבל תמורתו כסף? לפי פשט בגמרא, אותם גייסות היו מוכנים לפצות את הבעלים, האם מותר לו לקחת את הכסף, את השווי של העבד מאותם גורמים? אמר לי רבי ירמיה לרבי זריקה, פוק עין במחלתך. רבי ירמיה אומר לרבי זריקה, תעיין במשנה הסדורה לך כדי לדעת מה להשיב. נפק דק והשכח, הוא יצא ועיין בנושא והוא מצא. ותשימו לב, מבחינת מבנה אנחנו התחלנו פה תשובה ארוכה, מיד אחרי זה יהיה שאלה או מניסיון לדחות את התשובה, ושוב אחר כך עוד כמה שורות של תשובה חדשה. אז השלב הראשון, רבי זריקה מצא דתניה, המוכר ביתו שנמצא בארץ ישראל לעובד כוכבים, דמיו אסורים. יש איסור למכור לעקום, לעובדי כוכבים, בית, משום איסור שנקרא לא תחנם. חז"ל דורשים לא תחנם, לא תיתן להם חנייה בקרקע. זה נמצא במסכת עבודה זרה, דף חף. נמשיך בגמרא. ועובד כוכבים שאנס ביתו של ישראל ואין בעליו יכול נרציו, לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים. זה ממש מקביל לשאלה שנשאל, ששאלו מרבי עמי, ומה לגבי הכסף? מותר ליטול את דמיו. וכותב שטר ומעלה בערכאות שלהן בפני שהוא כמציל מידם. מה שכותב, הוא מעלהו בערכאות שלהן לחותמו, אף על פי שחשיבות הוא להם. יש סוגיות אחרות בשס שמזהירים לא לפנות לערכאות של גויים. כל בעיה שיש ליהודי הוא אמור לפנות לדין תורה, אבל יש מצבים שכן, והנה איזה דוגמה לכך, כשזה מדובר אם לא עובדים או משתפים פעולה עם ערכאות שלהם, אז האדם יפסיד. אז לכן במקרים כאלו מותר. אז מה המסקנה הביניים? רבי עמי נשאל לגבי אותו עבד שהפיל עצמו, אז הבעלים הפסידו בצורת אונס את העבד שלו, והאדון לא יכול להוציא אותו משם. מה לגבי כספים שהוא יקבל תמורתו? והנה אותו דבר, זה מה שגמור חושבת עכשיו. אבל אנחנו כאן מעלים קושיה, ודילמה, חני, מילי, בית. מה שאמרנו שלא גזרו, לא גזרו על הכסף, כי מדובר פה במקרה של בית, ולכן אין חשש שאם כאן נתיר לו לקבל כסף, בהזדמנות אחרת הוא ייזום מחירה, שזה ודאי אסור. אבל מאחר שמדובר בבניין בית, לקחו את הבית של הבן אדם, וכיוון דלא סגי ליה בלא בית, אדם לא יכול לחיות בלי בית, לא עתי לזבוני. אין כאן חשש שבהזדמנות אחרת הוא ייזום מכירת בית מדעתו, ולכן מאחר שאין חשש כזה, אז מותר לו לקחת דמיו, את השווי של הבית מהגויים. אבל עבדה, היום לקחו את העבד בעל כוחו, או העבד עזב את הבעלים שלא מרצון הבעלים. ויש אנשים לפעמים מספר עבדים. תסגי לבלו עבדה, בעל הבית היהודי יכול לחיות בלי עבד. אז אם אנחנו נתיר לו במקרה כזה לקחת כסף, עתי לזבוני, אולי פעם הבאה, בפעם אחרת, בזדמנות אחרת, הוא ימכור את העבד מדעתו, מרצונו, או לא, או אולי לא מחלקים בין המקרה של בית והמקרה של עבד. הגמרא עונה, שלח לו רבי עמי. בל נשכח, רבי עמי הוא זה שנשאל בהתחלה, אז הוא עונה, מיני עמי בר נתן, ממני, הוא מזכיר את שמו, עמי בר נתן, תורה יוצא לכל סדר. אני עכשיו נותן הוראה, עבד שפיר עצמו לגייסו, ואין רבו יכול להוציא, לא בדיני יוסף ולא בדיני עובדי כוכבים, מותר ליטול את דמיו. וכותב, ומעל ברכות של עובדי כוכבים, בפני שהוא כמציל מידם. כעת אנחנו פונים לשוליים, ממול, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים מספרים רומאיים 1-2 וגם מעוין. אנחנו נראה בשורות הבאות שתי לשונות בדינו של רבי שמואל בן לוי. המוכר עבדו לעקום, קונסים אותו לפדותו בדמים יתרים. פונים לבעל הבית היהודי, מה עשית? מחרת לגוי, זה אסור, ואנחנו מטילים עליך לבדות אותו אפילו בסכום כסף שעובר את השווי של העבד עצמו. כמה? נראה פי 10, פי 100, בואו נראה. אנחנו גם נראה בשורות הבאות שימוש בצורת הבית בשני כיוונים, ואנחנו כותבים מעקב אחר דו שיח. אז לשנה ראשונה, אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, קונסים אותו עד מאה בדמיו, מטילים עליו כנס שתפדה אותו עד מאה בשווי של אותו עבד. השאלה, דווקא או לאו דווקא, האם מאה בדמיו הוא באמת כך, או הוא רק גוזמה? דיינו, לאו דווקא עד מאה. תשמע, דיאמר יש לקיש, המוכר בהמה גסה על עובי כוכבים, שזה בפני עצמו דבר אסור, יש סיבות, רש"י מזכיר את זה מאוד בקיצור, מי שלא מכיר את הסוגיות, אולי זה יהיה קשה להבין מתוך מעט המילים של רש"י, אבל בכל זאת רש"י כותב, אנחנו גם הוספנו כוכבית בתוך הרש"י, אין מוכרים בהמה גסה גזירה משום שאלה וסחירות וניסיוני במסכת עבודה זרה. ניסיוני, למשל, יבוא גוי לקנות בהמה גסה מיהודי ערב שבת בשעות של אחר הצהריים, מתקרב שבת, כניסת שבת, והקונה, הגוי, אומר, אני, לפני שאני קונה את הבהמה ממך, אני רוצה לראות איך הוא עובד. ניסוי, ניסיון. אז הוא מבקש מהבהמה, נגיד, לעשות פעולה שבעיצומו שבת, של שבת, יעשו. יש פעולה שנקרא מחמיר אחר בהמתו, שהבהמה מובילה איזו מסע, או משהו יותר חמור כמו חרישה בשדה. בכל זאת, אם אנחנו נתיר מחירת בהמה גסה לגויים, יכול להיות מצב שהמחירה תתבקש ערב שבת, והגוי יבקש ניסוי, וזה יגלוש לתוך שבת עצמה, ואז זה לא של הגוי, זה עדיין של היהודי, ויש איסור לעשות מלאכה עם בהמה בשבת. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וכולי ובהמתך. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וריש לקיש אמר שמי שמוכר בהמה גסה לעובד כוכבים, כפי שאמרנו, זה אסור לעשות, קונסים אותו עד עשר בדמיה. אז רואים שבכנס חכמים לא גוזרים כל כך עד מאה, אז המאה היה גוזמה. הגמרא דוחה, ודילמה, שאני עבד, אני יכול להגיד לך שהמאה של העבד הוא דווקא, כי אצל עבד זה שונה בבהמה, דכל יום ויום המפקע להם ממצוות, זה דבר חמור. כל יום שהוא נמצא אצל הגוי הוא מופקע מקיום המצוות. מקודם אצל היהודי חייב וקיים מצוות, עכשיו אצל הגוי לא יכול, זה דבר חמור יותר, לכן אצל עבד המאה הוא דווקא. ואיקה דאמרי, אמר רבי יהושע בן לוי, המוכר עבדו לעובד כוכבים, קונסים אותו עד עשרה בדמיו. אז מקודם, במשנה הראשונה, ראינו מכירת עבד לגוי קונסים עד מאה. ופה הבלטנו, אתם רואים את התועלת של המעוין, כי זה לשנה שנייה, והכנס שמוזכר פה עד עשרה בדמיו. אותו שאלה, דווקא או לאו דווקא? כלומר, אם יבקשו ממנו יותר, האם הוא חייב לשלם עד שהוא מצליח לפדות אותו, גם אם זה יותר מעשרה בדמיו? תא שמע, דאמר יש לקיש, המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים, קונסים אותו עד מאה בדמיה. והווה אמינא כעת, זה גם אצל עבד, אז העשרה הוא לאו דווקא, כי זה יכול להיות עוד הרבה יותר. הגמרא דוחה, אתה לא יכול להביא הוכחה או השפעה לבהמה גסה, שאני עבד. יכול להיות, וכך רש"י מסביר, ששני המספרים האלו, העשרה בעבד והמאה בבהמה, הם דווקא, ובכל זאת הם מקרים שונים. שאני עבד, שעבד שונה, זה לא הדרלי, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהוא יצא לחירות, הבעלים מפסידים את העבד לגמרי, אז הוא יצא לחירות, ולכן מאחר שהוא הבעלים מפסידים לגמרי, אז אנחנו מקילים עליו מבחינת המספר, אז אומרים עד 10 בדמיו. זה מין התחשבות בכך שבכל זאת הבעלים מפסידים, מה שאין קצר בהמה היהודי מקבלת בהמתו בחזרה. הגמרא שואלת, אלא בהמה תמה מי, למה קונסים אותו יותר? משום דהדרה לי, בגלל שהוא מקבל את הבהמה בחזרה, בניגוד למקרה של העבד. אז לכנסי תפי אחד היה מספיק להטיל על הבעלים פעם אחת נוסף, כלומר במקום 10 בדמיו שאמרנו אצל העבד, 11 פעם אצל בהמה. אז זה כבר ישקף את ההבדל ביניהם, בזה שאנחנו קונסים יותר אצל הבהמה. אבל למה עד 100? הגמרא עונה הסבר אחר להבדיל בין בהמה לעבד, בזמן שאנחנו אומרים ששני המספרים הם דווקא, אלא עבד מילתא דלא שכיחה, זה לא שכיח שיהודי מוכר לגוי עבד שלו, ומילתא דלא שכיחה לא גזרי ברבנן. וזה בא לידי ביטוי כאן שהכנס הוא הרבה פחות, הוא רק עד 10 בדמיו כשמדובר במחירת עבד, בשונה למחירת בהמה לגוי, שזה כן מילתא דשכיחה. וכידוע חז"ל וחכמים הטילו גזרותיהם ועשיית סייגים וכדומה בדברים שהם שכיחים. באו, עכשיו אנחנו ממשיכים עם שאלה שמסומן אצלנו בגמות המסומן כשאלה ארוכה, זה ממשיך עד עמוד ב' שורה רביעית, ובשוליים לפני שניכנס לתוכן הגמרא נקרא את הנושא. האבא עבר עבירה ומת, מהו שיכנסו בנו אחריו? יהיה בגמרא כמה דוגמאות לנושא או לתסריט הזה. אחד, א', מחר עבדו לגוי, וכפי שאמרנו מקודם, מצפים מהמוכר לעוד אותו. מה קורה אם אותו מוכר מת והשאיר בנו? מה מצפים מהבן באותו הקשר? ב', צרם אוזן בחור. בחור בהמה שנולד, הוא בזמן בית המקדש הופך להיות קורבן, נותנים את הבהמה לכהן, והכהן מביא את הבהמה לבית המקדש. האמת היא שזה כרוך לתרחה מסוימת, אז אם נופל מום מאליו בבחור, אז אין מביאים בחור, אין מביאים בעל מום כקורבן בבית המקדש, אז הכהן שוחט את הבחור בביתו ואוכל אותו בלי כל הקדושה המוגברת שמאפיין קורבן. קיים לא רק חשש, קיים חשש רציני שאותו בהמה, שאותו בחור שקיבל הכהן, לא רק שמום ייפול ממילא, שזה בסדר, אלא שהבעלים הכהנים יטילו בו מום, וזה אסור להטיל מום בקודשים. ומה קורה אם הכהן עבר והטיל בו מום? אז אנחנו אומרים שזהו, לא יכול לשחוט את הבהמה הבכור הזה עולמית. מה הדין אם אותו כהן הוא הטיל בו מום, זה נקרא צרם אוזנו של הבכור, ומת? האם קונסים את הבן אחריו שלא ישחוט את הבכור עולמית? ועוד סוגיה, עוד דוגמה, כיוון מלאכתו במועד. מועד כוונה חול המועד. אדם שיש לו, נגיד, שדה לחוש, ויש לו גם עסקים נוספים. אז הוא אומר, תשמע, אין לי זמן לטפל בשדה, כי אני צריך לטפל בעסקים הנוספים. אבל מתקרב חג כמו סוכות או פסח, ויש כמעט שבוע של חול, שנקרא חול המועד. אסור לעשות מלאכות, חוץ ממלאכת העבד, אסור לעשות מלאכה בחול המועד. ואדם כזה שכיוון מלאכתו, הוא התכוון מלטפל בשדה עד בואו של חול המועד, זה אסור, אסור. ומה הדין אם אדם כיוון מלאכתו לחול המועד, אבל הוא מת ונשאר בן, ועכשיו המצב הוא, אם לא יטפלו בשדה, יהיה לו הפסד. זה נקרא דבר עבד. האם הבן יכול לטפל בשדה למרות שמדובר בחול המועד? ויש עוד סוגיה, ד', זיבל את שדהו בשביל. עשו מלאכת קרקע בשנת השמיטה. יש מלאכות שהם עשויים מדורייתא, ויש מלאכות שהם עשויים מדרבנן. מה קורה אם אדם זיבל את השדה שלו בשנת השמיטה ומת? האם קונסים את הבן אחריו? נרחיב על זה תוך כדי לימוד הגמרא עצמה. והדוגמה האחרונה, תימי תאותיו של חברו ומת. זה סוג של נזק שגרמת, וזה שלקחת למשל שרץ מת וזרקת את השרץ על אוכל טהור של חברו, וכך תימי את האוכל הזה, וזה הפסד במקרים מסוימים ומת. האם מטילים חובת תשלום על הבן? מספר הדוגמאות, ממספר הדוגמאות שלמדנו, הם עצמם נמצאים בגמרות אחרות כשאלה. האם מחמירים על הבן כמו שהחמרנו על האב, כן או לא? והם סוגיות ששוב פעם העלו את השאלה. אם בגמרות האחרות הגיעו למסקנה לשאלות, זה לא מה שיעניין אותנו בהמשך. אבל מה שכן יעניין אותנו הוא העובדה שחלק השאלות שאלינו הם עצמם שאלות שהועלו בגמרות אחרות. אתם אולי חושבים שמה שאמרנו הוא קצת מופשט, אני מסכים איתכם, אבל זה יקרום אור וגידין כאן בהמשך. עכשיו הגמרא, בא מיני רבי יומיה מרבי אסי. מחר עבדו וגוי ומת, ואותו מוכר מת, מהו שכנסו את בנו אחריו? כלומר, לפדות את העבד עם כל המשמעות. ראינו מקודם ש פודים את העבד גם על יתר מדמיו. האם הכנס הזה מטילים על הבן? השאלה נשאלה בהקשר למחירת עבד לגוי. אם תמצא לומר, והכוונה פה, השאלה שצרם אוזן בחור, הוא עלה בגמר אחרת. ואם תמצא לומר, ואם לגבי השאלה שצרם אוזן בחור ומת, הכהן שהטיל את המום הזה באוזן הבחור, כנסו בנו אחריו. אני אומר כזה עוד פעם, השאלה העלתה, האם קונסים את הבן של אותו כהן שהטיל בו את המום? אם תרצה להגיע למסקנה שמה כנסו בנוח רב, דהיינו הבן של אותו כהן לא יכול לשחוט את הבכור. אני אגיד לכם למה, משום דאיסור הדאורייתא היא, להטיל מום בקודשים זה אסור מדאורייתא, לא היינו פושטים את שאלתנו משם. אבל הכה, מכירת עבד לעכו מאיסור הדרבנן. אז אם, אני שוב פעם אני מדגיש את העניין הזה, שאנחנו לא מעוניינים בדיון שלנו לדעת מה באמת המסקנה. איך פסקו בניין צרם אוזן בחור, כן כנסו את בן אחריו או לא, אבל עצם זה שהעלו את זה כשאלה, ואם תרצה להסיק מסקנה ששם כנסו בנו אחריו, זה לא יעזור לנו בשאלה שלנו, כי שם האיסור הוא דורייתא, ולכן מחמירים. כאן מכירת עבד לעקום הוא איסור דרבנן, ולכן זה צד לומר לא להחמיר, לא להטיל כנס על הבן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אותו סגנון גמרא, ואם תמצא לומר, אם היינו פושטים שאלת כיוון מלאכתו במועד ומת, לא כנסו בנו אחריו, שנכון, אדם עצמו שכיוון מלאכתו במועד, מלאכה שהוא היה יכול לעשות לפני החג, והוא הניח את זה עד החג, אנחנו אומרים לו, אתה לא יכול, אנחנו מחמים, אל תעשה במועד. אתה חשבת לנצל חול על חומד בדבר שיכולת לעשות מקודם? לא אדוני, אתה לא יכול לעשות את המלאך, את מה ש, מה שכיוונת למועד, גם אם מדובר בדבר העבד. וכך מופיע ברשי, אני קורא יחד איתכם בשורה ראשונה, ואם תמסו מגע בי מכוון מלאכתו במועד שיכול לעשות לאחר שיכול לעשות קודם המועד, או להניחה מלהתחיל בה עד לאחר המועד, וכיוון תצמצם להתחיל בה סמוך למועד, שאם לא יגמרן במועד יהיה דבר עבד ויהיה מותר לגומרה תנענתם וכולן, אם כיוונו מלאכתן במועד יובדו, ויבאי אלן כיוון ומת אותו בעל הבית מת, מהו שיכנסו בנו אחריו? ואם תמצא לומר בהי תפשוט לנדה כנסו, שוב פעם כמו שאמרנו מקודם, אם זה יהיה המסקנה, אנחנו לא חותמים על כך שזה המסקנה, אלא אם תגיעו למסקנה כזאת שם שכנסו בנו אחריו, ואף אגב דלו עבד איסורה, כל שכן דעבד איסורה, אבל אם תמצאו לומר בהי דלו כנסוה לגבי אותו כיוון מלאכה במועד, הקטי המי בי אלן, עדיין ישר השאלה לנו בעניין מכירת עבד לעקום, דעתם הוא דלו עבד עבור איסורה שרי מת קודם המועד ולא בא לידי איסור. נחזור לגמרא. אנחנו עדיין בשאלה שלנו בעניין הטלת כנס על בן של מי שמחה עבדו לעקום. ואם תמצא לומר כיוון מלאכתו במועד ומת, לא כנסו בנו אחריו, זה בכל זאת לא, זה לא יעזור לנו בשאלה שלנו. משום דלא עבד איסורה, האבא שם בכיוון מלאכתו במועד לא עשה כלום, הוא לא עבד איסורה, מה שכן במחר עבדו לעקום. החמי, מה יהיה הדין? לאור כל הרקע הזה, מה הדין לגבי מחר עבדו לעקום? האם מטילין כנס על הבן לבדות את העבד יתר על דמיו? והשאלה בתמצית, לדידי כנסו רבנן והלטי, האם הכנס הוא אך ורק על המוכר והוא אינו, הוא מת, או דלמה לממוני כנסו רבנן והאיתי, או הכנס הוטל על העיזבון של אותו מוכר באיסור, והעיזבון הכסף קיים, וזה צעד לומר שגם הבן ייקח את כסף שהוא ירש ויבדה את העבד גם על, על, על כל המשלמי מכך, גם יתר על דמיו. והאיתה, כלומר, הכסף הזה ביד בנו. תשימו לב שהשורות הבאות תשובה ארוכה. אמר לרב אסי, עונה, תניתוע, אפשר להסיק מסקנה או תשובה לשאלה מהמשנה הבאה ממסכת שביעית. שדה שנתקבצה, לשון קוץ, נתלו הקוצים בשביעית, שזה אסור לעשות בשנת השמיטה, תזרע למוצאי שביעית. בכל זאת מותר לזרוע את השדה במוצאי שביעית, והשאלה למה? אז רש"י אומר שנתקבצה, נתלו ממנו קוצים ובלקונים ליפותה, ואין זו עבודת קרקע מן התורה. נציין שגם מוכר עבדו לעקום אינו אסור מן התורה. לא כנסוהו ותזרע למוצאי שביעית. חזרה לגמרא, נתיבה, זה לזבל, או נדיירה, גם זה דרך אחר של זיבול, אבל עבורנו זה במסגרת של זיבול, לא תזרע למוצאי שביעית. ואמר ביוסי ואב חנינה, נקטינה התיבה ומת, אם בעל הבית עבר וכן זיבל את השדה שלו אבל מת, בנו זורעה, הוא יכול לזרוע את השדה במוצאי שביעית. על מה? מכאן רואים לדידי כנסו רבנן, לברי לא כנסו רבנן. הכנס היה מוטל על האדם עצמו, לא על הנכסים שלו, וכמו שאמרנו מקודם, לא על ממוני, אלא על האדם עצמו, ואם הוא לא כאן, הוא מת, לבנו לא כנסו רבנן. אמר אביי, נקטינן, יש לנו מסורת, קבלה, תימי טהרות של חברו, הוא מת. הרי הוא הפסיד את המזון של חברו, בכך שהוא תימי אותם, אבל, ובכך הוא חייב לפצות את הניזק, אבל הוא מת, הוא מת. לא כנסו רבנן בנו אחריו. לא הטילו צורך לפצות על בן של המזיק. מה איתמה? הזק שאינו ניכר לא שמי הזק. זה לא מוגדר כנזק כמו אדם ששבר חפצו של חברו שהנזק ניכר. פה הנזק לא ניכר. ולפי הגמרא כאן זה לא נקרא נזק. ועל כן לא קיים חוב תשלום או פיצוי. אבל מה? הוא כנס את הרבנן היא. זה שבכל זאת מחייבים אדם שעשה כזה מעשה לשלם, זה בגדר כנס את הרבנן. לדידי כנסו רבנן, לברי לא כנסו רבנן. לא הטילו כנס את אותו תשלום על הבן של המזיק. וראינו מכירת עבד או להקום או לחוצה לארץ. וכאן הנושא הוא בדיוק זה, מכירת עבדו לחוץ לארץ. שזה גם כן אסור, כי אתה מוציא את העבד מארץ ישראל לחוץ לארץ, שזה בפני עצמו דבר, נקרא לזה בעייתי. ויש גם עניין שיש מצוות שאפשר לקיימם רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, והנה הוא מכר את העבד שלו לחוץ לארץ. תנו רבנן, המוכר עבדו לחוץ לארץ, אפילו אם הוא מכר אותו ליהודי, שאין כאן הבעיה של חילול שבת ויום טוב, כמו שהסגרנו מוקדם יותר, הוא מכר אותו ליהודי, זה לא עוזר, יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שני, דיינו זה שקנה אותו. רבי שמעון בן גמליאל אומר, פעמים יצא ופעמים לא יצא. כיצד? אמר, פלוני עבדי מכרתיהו לפלוני אנטוכי. אנטוכיה זה מקום בחוץ לארץ, שם מקום. אבל כאן מה נאמר? האדון אומר, אני מכרתי את העבד לפלוני שהוא אנטוכי, כמו אולי היום היינו אומרים לפלוני אמריקאי. לא יצא, העבד במידה לזה לא יוצא לחירות. לאנטוכי שבאנטוכיה, מכרתי אותו לאנטוכי שדירתו, כך משמע שדירתו באנטוכיה יצא. רשי כותב לפלוני אנטוכי, וכאן על זה אמרנו לא יצא לחירות, משמע שנולד באנטוכיה, ולא משמע שנולד ודר באנטוכיה. ואיקה למאמר, לא לקחו על מנת לא הוליכו שם, הלכך לא יצא לחירות. ואפילו הוליכו, יש לומר דעתו לחזור. זה בניגוד למקרה לאנטוכי שבאנטוכיה, משמע, אומר רשי שדירתו שם, ועל מנת כן לקחו את העבד. אנחנו חוזרים לגמרה עם קושיה. אמרנו שאם מכרתי את העבד ואמרתי לפלוני אנטוכי לא יצא, ותניה מכרתי הוא לאנטוכי יצא, לאנטוכי השרוי בלוד לא יצא. כאן תיאור די נקרא לזה מגביל מצומצם, כי אומר אני מכרתי לאנטוכי אבל שהוא שרוי בלוד, לוד הוא בארץ ישראל, אז אומרים לא יצא. אבל אם אומרים מכרתי לאנטוכי כן יצא, וזה בניגוד למה שאמר שורה לפני כן אצל מספר אחד שהוספנו בגמורות. הגמורה עונה לא קשיא, אצל מספר אחד שלא יצא, שאתה אמרת שמכרתי אותה עבד לפלוני אנטוכי דעית לי לאותו קונה ביתה בארץ ישראל. המקום מספר 2 שאמרנו מכרתי לאנטוכי כן יצא, דעית לי לאותו אנטוכי ושפיזה בארץ ישראל, אבל אין לו בית בארץ ישראל, אז יש לו מקום להתאכסן, זה לא בית. ולכן על זה אנחנו אומרים שהעבד יצא לחירות. וזה בגלל שאם אין לאדם בית בעצם, זה רק מין מקום לתחסן, סימן שהוא חוזר לחוץ על הארץ. השאלה הבאה, שאלה ארוכה, אתם תשימו לב לכך שיש כאן סימון של שאלה ארוכה, והאמת היא שזה מסתיים בתיקו. באי רבי יומיה בן בבל שנשא אישה בארץ ישראל, והכניסה האישה הכניסה לנישואין והכניסה לו עבדים ושפחות, ודעתו של הבעל לחזור, כלומר לבבל, מהו? מאחר שהבעל הוא נחשב כלוקח בנכסי אשתו, האם היא נחשבת כמוכרת לחוץ לארץ? השאלה היא מתפצלת. טיבאי למדמר הדין אימה, טיבאי למדמר הדין אימו. עכשיו צריכים לתת הסבר לעניינים האלו, ונלמד ביחד את הרשי. טיבאי למדמר, אומר רשי, כאן דברי רקע, במכנסת שום לבעלה, שום זה שומה, עומד, היא מכניסה חפצים, נכסים לבעלה בדיקת נישואיה, רשמו את השווי של הדברים האלו בכתובה, והבעל לוקח על זה אחריות, אם קורה משהו לאותם חפצים הוא יפצה אותה, וגירשה, ואותם נישואים הסתיימו בגירושין. היא אומרת, כלי אני נוטלת, הכנסתי חפצים לנישואין, אני רוצה אותם כלים. והוא אומר, הבעל בניגוד טוען, אני עצמי רוצה את הכלים, דמים אני נותן כמו ששמעום לי באחיותי בנכסי צום ברזל הנשמים בכתובה. נכסי צום ברזל הם אלו הנכסים שכותבים את הערך שלהם בכתובה, והבעל נוטל עליהם אחריות. אז עכשיו יש כאן ויכוח בין בני הזוג בקשר לאותם חפצים בשעת הפירוד שלהם, הגירושים שלהם. היא טוענת אני רוצה את הכלים, והוא טוען אני רוצה לקחת את הכלים. לגבי השווי, אני חייב לפצות, אין בעיה, אבל אני רוצה אותם כלים. ועיקר למדמר, הדין אמו, הואיל מאותה שעה הם באחיותו, שהוא יכול לדרוש את הכלים, בגלל העובדה שהוא לקח עליהם אחריות. ועיקר למדמר, הדין אמה, משום שבח בית אביה, אלו הם חפצים שהיא הביאה מבית אבא. יש לזה ערך מיוחד לאישה. אז בעניין החפצים, ומי גובר, הדין עם מי, זה מחלוקת. עכשיו, על רקע זה, אנחנו רוצים לבחון העניין שלנו לגבי הגדרת הבעל מול האישה בקשר לחפצים שהיא מכניסה לנישואין. וכאן אנחנו מדברים לא בדיוק על חפצים, על העבדים ושפחות שהיא מכניסה. אנחנו חוזרים לגמרא. טיבאיה למד אמר הדין אמה, מה שלמדנו ברשי, שלגבי אותם חפצים היא יכולה, ידה גוברת, היא יכולה לדרוש אותם. כיוון זה הדין אמה כדידה דמו, העבדים האלו הם נחשבים שלה ולא נחשב מחירה לבעל. עוד דילמה, כיוון דמשבדי לי לפירה, דברים שהיא מכניסה לנישואים, הבעל זכאי להנות מהפירות של אותם דברים, התוצאות, רווחים מאותם דברים, כדידי דמו. למרות שאמרנו שהדין אמה, אבל בניגוד, כמשקל נגד, מאחר שהוא נהנה מפירות מה שהיא מכניסה לנישואין, אז זה מספיק להחשיב אותם כמו שלא. ואז אותם עבדים שהיא הכניסה לאותו בעל שדעתו לחזור לחוץ לארץ, זה יהיה נחשב כמחירה לחוץ לארץ. וטיבאי למדמה הדין אמו, גם לפי העמדה הזאת ניתן בכל זאת להתלבט לגבי הסוגיה שלנו, הקטע שלנו. כיוון דהדין אמו כדידי דמו, ואז זה כן יחשב כמחירה לחוץ לארץ, כי לגבי למשל היכולת שלו לדרוש אותם עבדים והוא יפצה אותה עליהם, הדעה הזאת אומר הדין אמו, לכן עצם הכנסת אותם עבדים לנישואין אלה זה נחשב מחירה לחוץ לארץ. או דרמה, כיוון דלו קני לי לגופי כדידה דמו, העבדים האלו הם אינם נחשבים, ולפי דברי הריטב"א עד שהוא ייתן כספם זה לא נחשב שהוא קנה גופם, ואז כדידה דמו. אמרנו נכון, הוא יכול ליהנות מהפירות, אבל זה לא מספיק, הוא לא קנה להם את, לא קנה את גופם, אז נחשב עדיין כדידה, ואז זה לא נחשב מחירה לחוץ לארץ. תיקו. כל הדיון הזה מסתיים בלי מענה, בלי תשובה. אמר רבי אבאו, שנה לי רבי יוחנן, עבד שיצא אחר רבו לסוריה ומחרו שם רבו, יצא לחירות. רבי יוחנן מספר לנו, רבי אבאו לימד את הדין הזה שעבד אדונו יצא לסוריה. סוריה יש לה הגדרה מיוחדת, ובלי להיכנס לכל הפירוט, רשי בשורה ראשונה מתחת לגמרא, לסוריה ארם צובה, זה צמוד לארץ ישראל, בצפונו של ארץ ישראל, וכחוצה לארץ היא למכירת עבדים. לגבי מכירת עבדים, אם האדם היה מוכר ישירות את העבד שלו לסוריה, הוא יצא לחירות, כי זה נחשב כמכירה לחוץ לארץ. כדתניא פרק כמה של המסכת שלנו, בפרק הראשון, המוכר עבדו לסוריה כמוכר לחוץ לארץ. נכון, יש הלכות אחרות שסוריה נחשב כארץ ישראל, אבל לא לגבי מכירת עבדים. כאן זה לא בדיוק שהאדון ישב בארץ ישראל עם העבד שלו ומחה אותו ישירות לסוריה, אבל האדון יצא אחר רבו לסוריה, ואז כשהם היו שם האדון מחר את העבד שם. ורבי יוחנן אומר יצא לחירות. רשי כותב, ואף הפי שיצא מתחילה לדעת, העבד הזה יצא מיוזמתו, זה לא שהאדון מחר אותו ישירות לסוריה, הוא יצא אחר רבו לסוריה, הוא יצא מתחילה לדעת. ויהוי מחי העבד, לא הווה רבו מציקה יפלה, אם העבד היה מוחה וטוען שהוא לא רוצה להיות שם, הרב לא יכול לחוף אותו, כי לתנן הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מלצין. זה נמצא במשנה במסכת כתובות בפרק שני דייני גזרו, זה שם הפרק. אנחנו חוזרים לגמרא, והתני רבי חיה איבד את זכותו. רבי חיה על אותו רקע הוא אומר שהעבד מאבד זכותו. מה זאת אומרת? לא יצא לחירות. הגמונה לא קשה כאן שדעת רבו לחזור, ומאחר שהוא מחר אותו שם, זה כאילו הוא מוכר אותו מארץ אצל לחוץ לארץ, כאן שאין דעת רבו לחזור. והתניה, כאן התניה, הברייתא, מובא בניחותא, כסיוע למה שאמרנו. אבל אתם רואים בגמרות המסומנות מיד קטע שבסוגריים, וההערה שלנו אצל כוכבית בשוליים, שם כתבנו סוגריים אלו לשם דילוג, להקל על הקריאה. יש לקרוא את הברייתא, יצא העבד, זה מופיע אחרי הסוגריים, כדי להבין מה שרצתה כשאמרה ועתניה בניחותא. בתוך הסוגריים הגמרא מצטטת לשון ברייתא שאינה מדויקת. אנחנו מוסיפים פה בסוגריים, בסיס לסוגריים שלנו, תמצא ברש"י דיבור המתחיל יוצא העבד. אז אתם יכולים לראות בשורות הרחבות יש לנו כוכבית באותה שורה, ושם רש"י אומר ומכאן מיהך תרצתא. לפני שמגיעים לתשובה למה שמתורץ, כמו מה שהוא מתוקן, אבל גרסין הנחי יוצא עבד אחר רבו לסורה מחור רבו שם, וזה לא מדויק בכלל, ולא שווקי לעסוקי לכולה מתניתה עד בפרחי, והגמרא לא נותנת להשלים את הברייתא עד שהיא פורכת ומקשה על הגרסה שמוצגת לפנינו, ואז כשהיא גומרת עם הטיפול בבעיה, אז היא משלימה את הברייתא. ואנחנו בעידודו של רש"י נפעל בהקדם, דהיינו קודם נקרא את הברייתא בשלמותו כמו שהוא צריך להיות, ואז נבין מה זה בניחותא. ואני קורא יחד איתכם אחרי הסוגריים, יצא העבד אחר רבו לסוריה, הוא ביוזמתו, הוא יצא, הרב יצא לסוריה והעבד עקב אחריו, הוא מחרו רבו שם, ושם האדון מחר אותו. אם דעת רבו לחזור, כופין אותו, כמו לא כופין אותו להוציאו לחירות, זה נחשב כמוכר עבדו לחוץ לארץ. ואם אין דעת רבו לחזור, אין כופין אותו. עכשיו זה ברור מה הסיוע למה שנאמר מקודם. בשורה האחרונה בשורות הקצורות אמרנו לא קשה, כאן שדעת רבו לחזור, כאן שאין דעת רבו לחזור, והנה רואים את החילוק באופן ברור בברייתא. אבל היה קטע שדילגנו, אז נחזור לזה. והתניה כסיוע יוצא העבד אחר רבו לסוריה, שכאילו הרב יצא לסוריה, העבד צריך לצאת. יוצא? מה? הוא צריך לצאת? לא סגיד או לא נפיק? מה זה? זה לא מספיק שהוא לא יצא, ואתלן, ואין הכל מוציאים. משנה במסך כתובות, שלא מוציאים מארץ ישראל לחוץ לארץ. אז מה זה שאתה אומר שהוא חייב לצאת, יוצא העבד? אלא, כמו שקראנו מקודם, יצא העבד. כמו בדיוק מה שרבי אבור הזכיר לפני כמה שעות, עבד שיצא אחר רבו לסוריה. הוא מעצמו יצא אחר רבו. אז ראינו החילוק אם דעת רבו לחזור או לא. אמר רב ענן, לפני שנתקדם יותר, נפנה לשוליים תחת הכותרת תת נושא, מכירת שדה אחוזה בשנת היובל. בשנת היובל, כידוע לפי התורה, שדות שאנשים לקחו במשך אותם 50 שנה לקראת שנת היובל, כשמגיע שנת היובל, השדות חוזרות לבעליהן. בעליהן המקוריים הם אנשים שקיבלו השדות בירושה מאבותיהם, אבותיהם, מאבותיהם עד יהושע בן נון, שאז נחלקה הארץ לשבטיה. מי שמכר שדה אחוזה בשנים האלו, כפי שאמרנו, השדה חוזרת לבעליהם. מה הדין למי שמוכר שדה אחוזה בשנת היובל עצמו? עכשיו הגמרא. אמר רב ענן, שעמת מיני דמור שמואל תרתי. אני שמעתי משמואל שני דברים. חדה, הח, מכירת עבד לחוץ לארץ. ואידך, דאיתמר, מוכר שדהו בשנת יובל עצמה. רב אמר, מכורה ויוצא. ושמואל אמר, ומאחר שרב ענן ציטט את שמואל, אנחנו מדגישים את שם של שמואל, ושמואל אמר, בניין מוכר שדה בשנת היובל עצמה אינה מכורה כל עיקר. בחדה, באחד משני הדברים האלו, הזכרנו המוכר עבדו לחוץ לארץ, באחד מהם, הדרי זביני, דהיינו הכסף ששולם מהלוקח למוכר, המאות חוזרות ללוקח. ובחדה לא הדרי זביני. במילים אחרות, הלוקח איבד מאותיו. ולא ידענה הימנה. וכאן מסיים רב ענן בדבריו, הוא אומר, ואני לא יודע לשייך איזו מן התוצאות לאיזו מן המקרים. אז יש לנו שתי תוצאות, אחד המאות חוזרות ללוקח, ובשני אין המאות חוזרות ללוקח, אבל לאיזו מקרה קשור המסקנות. אמר רב יוסף, נכסי ענן, בואו נבדוק את זה אנחנו. מדתני בברייתא, המוכר עבדו לחוץ לארץ, יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שני. שמע מינה קניה רבו שני ולא הדרי זביני. מכאן ניתן להסיק שהלוקח, רבו שני הוא הלוקח שהוא קנה אותו, אחרת הוא לא היה יכול לשחרר, אתה לא יכול לשחרר עבד שאינו שלך. אז הוא קנה את העבד, אבל העבד יוצא לחירות והלוקח איבד מאותיו. רש"י שתי שורות מסוף העמוד, קניה רבו שני ואיבד מאותיו, דאי הדר זביני, ורבו ראשון קניה. אם היית אומר שהכסף ששולם על ידי הלוקח חוזר ללוקח, והעבד הוא בכך ורבו ראשון הוא קנה אותו, למה לשני לשחרו? היה לנו לחוף את הראשון שאיסורו עליו. על מה מכאן שהאדון השני הלוקח הוא כותב גט השחרור, לא הדרי זביני. ושוב פעם, וזה אומר לנו שהלוקח איבד מהותיו. וכיוון דשמע רב ענן בחדה מיניהו, אמר שמואל דהדרי זביני, שהכסף כן חוזר ללוקח, ודאי גבי שדה, אמר שמואל. זה המקרה השני של מי שמחר השדה ביובל, הלוקח מחזיר את השדה והוא יקבל את מהותיו בחזרה. אז אני קורא עוד פעם, ודאי גבי שדה, אמר שמואל דהדרי, ולא הפסיד הלוקח. אנחנו חוזרים לגמרא. וכי אמר שמואל חתם אינה מחורה ומאות חוזרים. שמואל שהוא גם אמר שהדרי זביני, הוא אמר את זה בקשר למחירת השדה ביובל. מישהו קנה את זה, הוא שילם לבעל השדה בשנת היובל עצמה, והלוקח הזה מחזיר את השדה לבעלים, והוא גם יקבל את מעותיו בחזרה. אנחנו ממשיכים לדף נ' עמוד א'. לכאורה התשובה היא ברורה. יש לנו ברייתא שאומר במקרה של מכירת עבד חוץ לארץ, האדון הלוקח שקנה אותו הוא מפסיד מעותיו. לכאורה לא היה מקום כל כך להתלבטות של רב ענן. אז הגמרא כאן בראש מהמהי המלאף אומר, ורב ענן מצידו מה היה הסיבה של ההתלבטות? ברייתא לא שמיע לי, הוא לא שמע את הברייתא. ואם מדשמואל, ואם היית רוצה בכל זאת להגיע למסקנה מדברי שמואל עצמו, הרי בסופו של יום רב ענן אומר, אני שמעתי שני דברים משמואל ואני לא יודע איזו תוצאה קשור לאיזו הלכה. אבל ארבע שורות מסוף ממדלת עמוד ב' ראינו שמואל אמר אינה מכורה כל עיקר. אז לא, מה, לא היה אפשר להסיק מסקנה לשייך איזו תוצאה לאיזו הלכה מזה? ואומר הגמרא פה, והיא מדשמואל, ממאי דאינה מכורה, והמשמעות ומאות חוזרים. זה אגב נאמר בעניין מוכר שדהו בשנת היובל. מי אומר שזה המשמעות? שמדברי שמואל עצמו הייתי מסיק את המסקנה שהמאות חוזרים. אני קורא עוד פעם, ממאי דאינה מכורה ששמואל אמר בקשר למכירת שדה ביובל ומאות חוזרים, דילמה אינה מכורה ומאות מתנה נינו. ובמילים אחרות, הלוקח שילם את הכסף לא מקבל את הכסף בחזרה. ומה זאת אומרת שמאות מתנה? יש תקדים לזה. מי דידה? והמקדש את אחותו? כולם יודעים שאדם לא יכול לקדש את אחותו. ובכל זאת אדם נתן כסף לאחותו לשם קידושין. דיתמר מקדש את אחותו. רב אמר מאות חוזרים. ושמואל אמר מאות מתנה. ועל אותו משקל, מי ששילם בשנת היובל כסף עבור שדה, השדה חוזר לבעליו. לגבי המעות שהוא שילם, לא ציבה לקבל אותם בחזרה, המעות ניתן לבעל השדה כמתנה. ולכן מדברי שמואל עצמו שהוא אמר אינה מכורה לגבי השדה, לא הייתי יכול לדעת שהמעות חוזרים. רק מהברייתא ששם כתוב שהרבו בבניין העבד, ששם כתוב הרבו השני הלוקח כותב גט השחרור, המשמעות משם ששם הכסף לא חוזר אליו, וממילא מכאן יכולנו לדייק שבדין השני מכירת השדה ביובל המאות כן חוזרות. ו אני חוזר עוד פעם, מדברי שמואל עצמו באותו הקשר, זה לא יכולתי להסיק באופן חד משמעי, כי יכול להיות שמה ששמואל אמר אינה מכורה, שהכסף לא חוזר ללוקח, כי הלוקח נתן את המעות לשם מתנה. אבל בסופו של דבר זה לא כך, אלא בעניין מכירת השדה, מכירת העבד, שמה המעות לא חוזרות, אבל במכירת השדה בשנת היובל, לפי שמואל, המעות חוזרות. אנחנו חוזרים או מתמקדים כעת בנושא של מכירת העבד לחוץ לארץ או לגוי. אמר לה אביי לרב יוסף, מהי חזית בעניין מכירת העבד דקנסינן ללוקח, שאמרנו שהוא איבד מעותיו והעבד יוצא לחופשי, נכנסה למוכר, שמה שהוא יחזיר את הכסף ללוקח ועבדו יוצא לחירות. עמלי רב יוסף עונה לאו, והוא עונה במשל, לאו אחברה גנב אלא חורה גנב, החור הוא איפה שנמצא הכסף. רשי כותב חורה, חור הכותל שעכבר נכנס לתוכו וניצור מפני רודפיו. ממשיך הגמרא, עמלי אביי מגיב, אילב אחברה, אם לא היה אחבר חורה מנעלי, מה היה נמצא בחור? כלום. אז הגמרא עונה, מסתברא היכא דאיכא איסורא הטעם קנסינן, איפה שנמצא האיסור והעבד נמצא ביד הלוקח, שמה מטילים את הקנס. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה יש לנו צורת בית, ואנחנו כתבנו מעשים שבהם העבד ברח מאדונו: 1. מחוץ לארץ לארץ ישראל, 2. מקום אחד בחוץ לארץ למקום שני. הגמרא, הוא עבדה דערק, הוא ברח מחוץ לארץ 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 ישראל, עזל מראי אבטרי, אדון בעלים של עבד ברדף אחריו להשיבו בחוזקה, עתה לקמי דרבי עמי, האדון הגיע לרב עמי, אמלה רבי עמי אומר, נכתוב לך שטר האדמי וכתוב לי גיטה דחירותה. אנחנו אומרים שצריך שיש שטר על השווי של עבד, הרי אתה לא תקבל את העבד בחזר כי הוא ברח לארץ ישראל, אז לפחות פיצוי תקבל דרך שטר אדמי, ואתה בתור אדון תכתוב לו גט שחרור, כי זה הדין שהעבד הופך להיות בן חורין, וזה יהיה על ידי גט השחרור שתכתוב. ואם לא, אם לא תשתף פעולה, מפקנה לי מנח מדרבי אחי רבי יושיע, אנחנו נוציא את העבד ממך על סמך הדרשה של רב אחי רבי יושיע שנראה בהמשך. רק נשים לב שאנחנו התחלנו פה נקודה ארוכה, אז כדי להשלים את כל הרעיון צריכים להמתין עד סוף הנקודה הארוכה הזאת. דתניה, פסוק בספר שמות פרק ג' פסוק למד ג', בעניין שבע עממים שהיו בארץ ישראל לפני כניסת עם ישראל בזמן יהושע, וכתוב לא ישבו בארצך פן יחתיו אותך לי וגומר. יכול בעובד כוכבים שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים הכתוב מדבר? האם על זה מדובר פה, שהם לא ישבו בארצך? תעמוד לומר, לא תזכיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעים אדוניו. אנחנו נסתכל ברש"י, אל אדוניו, אל תוציאו מביניכם להשיבו לעבודת לעבודת כוכבים שלו. ממשיך הגמרא, מהי תקנתו? ציטטנו כעת פסוק ט"ז בספר דברים כ"ג, וכאן בפסוק י"ז כתוב עמך יישב בקרבך וכו'. וקשיא ליה לרבי יושיע, היי מעם אדוניו, קראנו לא תזכיר עבד אל אדוניו אשר נצל אליך, מעם אדוניו. מעם אלוהיו מבאי אלי, כך לפי הגרסה שמובא בשולי הדף. אז מה זה מעם אדוניו? אלא אמר רבי יושיע, קודם כל בשלב הראשון חשבנו שמדובר בעובד כוכבים, נגיד רגיל, שהוא עובד עבוד הזרה. זה היה השלב הראשון. וכאן בשלב השני, אלא אמר רבי יושיע, מה שכתוב למעלה, במוכר עבדו לחוצה לארץ הכתוב מדבר. והפסוק שקראנו מספר דברים, לא תזכיר עבד אל אדוניו, מדובר בהזהרת הפסוק לבית-דין, שאם מכרו לא יזכירנו, לא יזכירנו אלא יצא לחירות. מאחר שלפי רבי יושיע מדובר בעבד שנמכר לחוץ לארץ, אין הלוקח רשאי להחזיק פה אלא יצא לחירות. והגמרא ממשיכה עוד שלב, וקשיא ליה לרב אחי ברבי יושיע, אם מדובר במכר מארץ ישראל ללוקח בחוץ לארץ, היי מבחינת המקרא אשר ינצל אליך, אשר ינצל מעמך מבאי אלי. ורשי מסביר, מעמך מבאי אלי, אשר יתפרש מעמך מן ארץ ישראל, להוציאו לחוץ לארץ, כמו אשר יציא אלוקים מאבינו. אבל זה לא מה שכתוב. אם היה, אני חוזר עוד פעם, אם היה מדובר כמו שרבי יושיע הציע, במוכר עבדו לחוץ לארץ, לא היה נכון לכתוב אשר ינצל אליך, אלא אשר ינצל מעמך, מעמך, מארץ ישראל שאתה נמצא לחוץ לארץ. אלא מה רב אחי ברבי יושיע, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה שאליו חתרנו מההתחלה, בעבד שברח מחוץ לארץ לארץ, זה הכוונה אליך, אליך לארץ הכתוב מדבר. ואומר הפסוק שלא מחסירים את העבד לאדוניו בחוץ לארץ. ולכן אותו סיפור שהתחיל פה את הסוגיה, הקטע הזה לגבי העבד שברח מחוץ לארץ, ותעקבו אחרי הקפקוף שורה שלישית ברחבות איפה שהתחיל הקטע, הוא ערק מחוץ לארץ, ומה קפקבנו פה בשורה האחרונה שקראנו בגמרא, אותו דבר, מחוץ לארץ לארץ. ואותו אדון שרצה למשוך בחזרה את העבד שלו בחוזקה, לא, כך פסק לו רב עמי, שאם אתה לא תשתף איתנו פעולה אתה פשוט תפסיד, על פי הדרשה של רב אחי רב יושיע בפסוקים שקראנו. תניה אידך, ממשיך הגמרא, לא תזכיר עבד על אדוניו, גישה אחרת לפסוק. רבי אומר, בלוקח עבד על מנת לשחרו הכתוב מדבר. היכי דמי, מה בדיוק העסקה הזאת? אמר רב נחמן יצחק, דכתב להכי, לכשעקך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו. בקנייה הזאת אומר הפסוק, זהו הוא חופשי, ועל זה נאמר לא תזכיר עבד אל אדוניו. רב חיסדא, הוא היה בחוץ לארץ, ערק לי עבדה לבי קוטאי, ברח ממנו עבד, לאן? לבי קוטאי, זה גם מקום בחוץ לארץ. אני רוצה להוסיף, לדעתי, הוא לא רק מקום בחוץ לארץ, אלא התושבים שם היו קוטים. ואני אומר את הדברים האלו על סמך המשך הגמרא, ובפרט מה שאפשר לראות ברשי, שבי קוטאי, אלו הם בעצם קוטים, וקוטים הם קבוצה של אנשים ש... נגיד, התגיירו, זה מסופק ושנוי במחלוקת מה רמת הגירות שלהם, אבל מה שכן, הם ודאי לא מקבלים דרשות חז"ל כפירוש התורה. אם כבר הם נוטים לקרוא את הפסוקים כמו שהם כתובים ולשמור על הגל הדת שלהם, היהדות שלהם, על בסיס המקרא גרידא. אז הגמרא ממשיכה עם הסיפור. רב חיסדא הרי עבדו ברח ממנו, שלח להו, רב חיסדא שלח מסר לבי קוטאי, הדואני עלי, תחזירו אותו. שלחו לי, לא תסגיר עבד אל אדוניו. הנה פסוק, מצטטים את הפסוק כמו שהוא, וזה לשיטתם מצדיק את ההתנהגות שלהם, שהם לא מחזירים את העבד. אחרי הקטע שבסוגריים, שאנחנו מדלגים על פי הגרסה שמובא בצד, שלח להו, הוא בעבד, הפסוק שאתם ציטטתם, זה לא נוגע אל המקרה שלי, הוא בעבד שברח מחוץ לארץ, וכדרבי אחי רבי יושיע, כמו שלמדנו מוקדם יותר, ובמקרה כזה שהוא ברח מ... חוץ לארץ, לארץ ישראל, אז לא שולחים אותו בחזרה לחוץ לארץ ששם נמצא אדונו. הגמרא שואלת, בסדר, רב חיסדא רוצה לתת מענה לדברי אותם קוטים, והוא אחרי שהם שלחו לו פסוק לא תזכיר עבד על אדוניו, שהם רצו להצדיק את עמדתם, את ההתנגדותם על בסיס הפסוק. אנחנו יודעים שבנוסף לרבו אחי רבי יושע וההתייחסות שלו לפסוק, היה גם התייחסות של רבי, שלא מדובר על המקש רב כמו רב חיסדא ולוקח עבד על מנת לשחרו. אז הגמרא שואלת, ומה ישנה דשלח להו, שרב חיסדא שלח לאותו בי קוטאי כרב אחי רבי יושע, הוא היה יכול לדחות אותם עם ההסבר של רבי לפסוק. הגמרא עונה, משום דמשמע להו קראי. הפסוקים לפי הקריאה של המשמעות של הפסוקים נוטים יותר לכיוונו של הדרש רב אח רבי יושע, כמו שראינו כתוב לא תזכיר עבד אל אדוניו אשר ינצל אליך מעם אדוניו. מה זה ינצל אליך? כמו שהספרנו מקודם, שהוא ברח מחוץ לארץ אליך בארץ ישראל, וכך משמע פסוק יותר מהפירוש שרבי נתן. ורשי כותב, דמשמע קראי פשטי דקרא הכי משמע להו תפי. והנה מה שאמרתי מקודם מבוסס על רשי כאן, והן אותם בי קוטאי אינן שומעים לדברי חכמים, ודבר שהוא בא, נקרא לזה תורה שבעל פה, גרידה, הם לא מקבלים. להכי לא, הוא שלח לא, וזה הסיבה שרב חיסדא בחר לא לדחות אותם עם פירוש של רבי, אלא העדיף לדחות אותם עם הפירוש של רב אחי ורב יושיע. אביי ירקס לי חמוס, חמור, בי קוטאי. הוא איבד חמור, וזה הגיע לבי קוטאי, שם נמצא חמורו של אביי. שלח להו, שלו עלי, אביי ביקש תשלחו לי את החמור שלי בחזרה. שלחו לי, שלח סימנה. אז אם זה העניין של השבת עבדה, בעל עבדה צריך לתת סימנים, אז תשלח לנו סימן כדי שנזהה או נוודא שאתה הבעלים. שלח להו דחיברה קריסי, הבטן של החמור לבן. שלח לי, אילב דנחמי ניעד, לא הווה משדרנו לי ניהלך. אם לא היית, נחמי ניעד זה כינוי לאביי, ויאביי היה ידוע כאיש צדיק שהוא לא ישקר. רשי כותב, דנחמי נעד כלומר מקים אנו בך שחסיד אתה ולא תשקר. לולי זה, לא היינו שולחים את החמור אליך. עתוקו להיחם מלאב קריסאי וחיב בן האב, נינו, מה? זה לא נכון שמה, שכל החמורים, הבטן שלהם, כל החמורים, הבטן שלהם, לבן, איזו סימן נתת לנו? זה לא אומר לנו כלום שאתה בעלים, אבל מאחר שאתה לא תשקר, אז נשלח את החמור אליך בחזרה. עד כאן שיעורנו להיום.